שלוש תקיעות שופר. בסייעת דשמיא, ירושלים, יום ד' כתבו, תתוו אלול תפשין עין זין, תקשור עם בנימין גולדן, מסר מספר 288. אני כל כך שמח להיות בין האנשים הטובים שעוזרים לי להגיד לעם ישראל מה שנשלחתי להגיד. שנותנים בכלל את האפשרות לעוד כמה בחורים כמוני להגיד מה שצריכים להגיד. זה בערך 25 שנה מאז שהתחלנו לתקשר בצורה כזאת, ונשארתי עד היום בשליחות שלי כאן בתור בחור בלי שכל רגיל, בלי יכולת לדבר באופן נורמלי, בחור שצריך להיות כל הזמן בשליטה של אנשים אחרים, כי אני לבדי לא הייתי יכול להתקיים, ודווקא ממני ומאחרים כמוני יוצאת האמת. זה נראה דבר לא כל כך גדול, היה זמן שדיברו עלינו, אבל מה שגדול בזה הוא שהיום אנשי האמת מדברים את אותם הדברים. ופה ושם אם יש מישהו שזוכר אותנו, אז אומרים, הוא נשמע כמו אוטיסט. נכון, זה מצחיק. אפשר לצחוק קצת, אבל העולם שלנו נהפך למשהו מפחיד ביותר, ממש גיהנום. פחד נמצא בכל מקום, בחוץ, ברחוב, בחוף הים, במטוס, בטיולים, אפילו בבית יש פחד, נוראי, כי אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות בכל שנייה. באמת הבן אדם גם ככה לא יכול לדעת מה עלול לקרות בכל שנייה ושנייה, אבל שוכחים את זה. ועכשיו אנחנו רואים בכמויות גדולות שיש לנו ממה לפחד. זה קורה אתמול והיום ולפני שבוע. רק תחשבו על ההוריקן שפגע ביוסטון, עיר שהיא סמל הדוגמה של גשמיות, של עגל הזהב, של חיים כביכול טובים, חיים של בלי הרבה מתח, שהרבה כסף מתגלגל, נפט, הייטק, מה שאתם רוצים יש שם. אפילו יש בה שתי מסעדות כשרות, או כביכול כשרות למהדרין. שאלה, שם נמצא אחד ממרכזי החלל הענקיים של נאסה? תשובה, בוודאי, זהו הבית של נאסה, הם עושים שיגורים משם. והמקום כביכול אידיאל בשביל חיים טובים. ועם כל זה אפילו יש שם חב"ד, ויש חסידיות אחרות וגם ליטאים, וגם מקומות עם עירוב, משהו משהו. גם בשביל החניוק הכי גדול, וגם בשביל הגוי הכי מגעיל. זוהי יוסטון. והיא העיר הרביעית בגודלה בארצות הברית, כשיש בה בערך 6.5 מיליון אנשים, ומה אני אגיד לכם, זה פשוט עיר של שקר, שקר, שקר. אחיזת עיניים, לא רוצים לדעת כלום, רק רוצים להמשיך לעשות מסיבות. עכשיו אומרים שיש את השערה הכי גדולה שהיה אי פעם, מאז שהתחילו לרשום את הדברים האלה. עם רוחות ממש עצומות, 300 קילומטר לשעה, זה ממש פחד. וגשם נוראי, הוריקן בדרגה 5, שזה הכי גבוה. וזה כנראה יגיע לדרום פלורידה. ומה זה דרום פלורידה? מיאמי ביץ'. מה זה מיאמי ביץ'? הברוקלין של דרום ארצות הברית. מקום חרדי. ששם כל היהודים, או לפחות הרבה מהם, עושים חופשות. הרבה מאוד יהודים יצאו לשם לפנסיה במיאמי. ובכלל יש שם מלא יהודים חרדים. מזג האוויר, גם בחורף, חמים. ובקיץ זה אומנם חם, אבל יש מזגן. בכל אופן, סוג החיים האלה זה פשוט מרדים את הנשמה, כי אין משהו להעיר את הבן אדם בבוקר. אם לפחות היה איזה תרנגול שהיה עושה קוקוריקו, אז אולי היה קצת חיים שמה. אבל הם רדומים. הם קמים בבוקר, שותים קפה, הולכים לעשות התעמלות, או אם הוא חרדי, אז הוא הולך לבית הכנסת, ואחר כך הוא עושה התעמלות. הולכים לשחות, הולכים למסעדה, לכל צהריים וכולי. ממש חיים של התאבנות. הבן אדם נהיה כמו אבן, אדם בלי שכל, בלי רגש. התאבנות, זו המילה, נהיה אבן ממש. ובמקום ההוא שמענו היום שכבר קנו את כל האוכל שרק יש בכל הסופרמרקטים. הם כל כך מפחדים, ויש להם ממה לפחד, זה לא סתם. זו פשוט מפלצת. וקוראים לה מפלצת, פרנקנסטורם. וזה דווקא שם של אישה, אירמה. זה לא כל כך קומפלימנט, מחמאה בשביל נשים. זה מעניין שאין אף אחד להתלונן. שאלה, גם את סנדי כינו מפלצת. כן, אבל סנדי לא הייתה כל כך מפלצת כמו אירמה, כמו אירמה. עכשיו, אם זה באמת יעשה נזק, זה לא יהיה סתם. זה יהיה הרבה יותר גרוע מאשר ביוסטון. וזה גם יפגע בלב של היהודים, כי זה ממש מקום של היהודים החרדים האמריקאים. ויש עוד מפלצת שתהיה אולי אף עוד יותר גדולה מזו. נראה כאילו יש פה איזו אולימפיאדה של הוריקנים. יש אחת שמתחילה כבר, יש לי הרגשה שזה ילך לכיוון ניו ג'רזי, ניו יורק, ואם כן, אוי לנו, אוי לנו. אם זה יגיע לניו יורק, כל הסאבווייז, התחנות הרכבת התחתיות, יהיו מתחת למים. בכלל נראה שזה הכל יצוף על פני המים. אבל זה רק דוגמה של מה שעומד להיות, וזה רק בכדי להעיר את היהודים. לא בשביל להעיר את הגויים, אלא כדי להעיר את היהודים. האם אינכם שמים לב? אבל זה לא מזיז אותם. כן, זה מפחיד אותם. אבל לחשוב לזוז? זה לא. אולי לכמה אנשים כן, אבל לא משהו גדול. אם זה יפגע בניו יורק, אולי כן. ועכשיו זה לא ייגמר עם זה. יש מלחמה נוראית, שהמילה נוראית אפילו לא מספיק חזקה לתאר את זה, שעומדת לפנינו בעתיד הקרוב. ואתם יודעים שפה בארץ, על הגבול שלנו, יושבים הרוסים, והעיניים, עין אחת לסוריה, ועין אחת לישראל. אתם יודעים מה זה בשבילנו לעשות מלחמה נגד הרוסים? זה צחוק, אם לפחות היינו צדיקים. אבל מאחר שהציונים שולטים פה, אז מי יודע מה יהיה. חוץ מזה, לא רק שיש רוסים, יש גם איראנים, אלפי איראנים. אז עכשיו יש לנו הרבה יותר בעיות. מה נעשה גם עם האיראנים וגם איתם? אוי לנו. ומה עם הצבא של מדינת ישראל? מה הם חושבים בכלל? כביכול לישראל יש איזה משהו סודי, ושבגלל זה מפחדים מאיתנו. וזה צחוק. אפילו אם הייתה לנו פצצת המימן, אז כמה כבר נוכל להפעיל את זה לעומת אמריקה, שבוודאי יש להם את זה, או לעומת אנגליה או אירופה כולה? אז זה צחוק. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם, שכשזה מתחיל, הציונים יגמרו את הקריירה שלהם. זה יהיה הסוף שלהם. איך בדיוק אני לא יודע, אבל זה יהיה הסוף שלהם, ואז שהשם ישמור עלינו, כי הם פשוט מובילים את העם להתאבדות שלא נדע, והשם יעצור אותם להיפטר מהם, וישארו יהודים שמחפשים אמת. שאלה, הייתה להם תוכנית דומה במלחמת העולם שהם הכינו תוכנית התאבדות לחיי יישוב, בנימין. זה מאוד מעניין, כי תמיד אני חשבתי בנוגע למלחמת ששת הימים, ידעתי שזה נס, אבל גם בשבילם זה בא כמו נס. היה הפתעה מאוד גדולה לציונים, כשהם היו בטוחים שהכל ילך פייפן, יחוסל. ואז יחד עם החברים שלהם במאפיה העולמית, הם ישתלטו על ארץ ישראל. אבל הייתה להם הפתעה. השם סובב את זה בצורה אחרת, וזה נהיה ניצחון במקום הפסד. אבל איזה ניצחון? הם לא ידעו מה לעשות, התבלבלו עם זה. אבל הם לא חיכו הרבה זמן, מיד התחילו להפעיל תוכנית שנייה, שזה אומר להכניס הרבה כסף לארץ ישראל, ושאנשים יתרגלו כך לחיים הטובים במרכאות, לעגל הזהב. ואכן, הסטנדרט של החיים עלה ועלה, אבל הרוחניות של האנשים ירדה וירדה. היה לנו פה פעם אנשים חזקים, כמו התימנים, שעם כל מה שעשו להם, הרבה מהם החזיקו את הקרבה להשם, אבל גם הרוב של התימנים הלכו לאיבוד בגלל הגשמיות, וברוך השם עכשיו חוזרים, ויש לנו הרבה תלמידי חכמים תימנים, אנשים שמחפשים אמת, אבל מצד שני ישנה ירידה גם בקרב האנשים שפעם היו הכי טובים, אנשי האיש ויושע אנשו כאן בארץ, עוד לפני שהציונים תפסו את השלטון. הם היו אנשים שבאו והקריבו את כל החיים שלהם, רק בשביל ללמוד תורה ולשמור מצוות. ורוב הזמן לא היה להם אפילו מה לאכול, אבל ירושלים הייתה מלאה צדיקים. ולראות את המשפחות האלה היום זה רק לבכות, רק לבכות. מה, זה אפילו לא צל ממה שפעם היה. חוץ מכמה אחדים. כן, אנחנו בעולם של טכנולוגיה מאוד מפותחת, ובבונקרים של הרשעים יש טכנולוגיה שלא חלמנו על זה. אבל זה לא בשביל האנשים שישארו בחוץ, רק בשביל אלה שנכנסים לבונקרים. אבל אני רק אגיד לכם, העולם במצב קשה מאוד. יש בעולם רק מעט, יחסית מעט, כאלה אנשים שהם באמת יהודים אמיתיים. ויותר נכון, זה בדיוק המספר שיצא ממצרים ועבר את המדבר והגיע לארץ ישראל. זה יהיה המספר שישרוד, כי זה המספר של היהודים. וזה אף פעם לא ירד. אולי מן השמיים הוסיפו לזה, אבל שום דבר לא ירד. מי שיצא ממצרים, יהודים אמיתיים שאמרו נעשה ונשמע, ינצלו. וכמו שאמרנו כבר, זה מעט מאוד יחסית לכל היהודים שיש. וכל השאר רק מתיימרים להיות יהודים. הרבה מהם אפילו לא יודעים שהם לא יהודים. ויש גרי צדק אמיתיים, הם היו יהודים. הם במהותם יהודים, כי הנשמה שלהם יהודית, אפילו שהם נולדו גויים. הם התגיירו גיור אמיתי, והם יהודים אמיתיים, והם גם יהיו בין אלה שינצלו. ולא כל גר צדק הוא אמיתי. לא כל מי שהתגייר ינצל. רק הגויים שהם ממש צדיקים, שיש מעטים מהם, הם ינצלו מצד הגויים. ומצד היהודים, כל היהודים האמיתיים, שהם עם ישראל האמיתי, העם של הקדוש ברוך הוא, הם ינצלו. רק תדעו להגיד שמע ישראל ולצעוק לשמיים להציל אותנו, לבקש מהקדוש ברוך הוא בצעקה גדולה להציל אותנו, אז בוודאי ובוודאי נעבור את זה בשלום. אבל זה לא יהיה קל, ורוב העולם יחרב, אבל לא ארץ ישראל. ויש לנו כל מיני דברים שכל מיני רבנים דיברו על התקופה הזאת, עדיף לקרוא את כל זה מהמקור. וכשאתם קוראים את זה מהמקור, ואתם באמת רוצים להיות רוחניים, ולא להיות דבוקים בשקר של הגשמיות, אז תראו מה זה הנאה, מה זה להנות, מה זה להרגיש את הנשמה ולא רק את הגוף, מה זה לחשוב בצורה ברורה ועמוקה, ולהבין כל כך הרבה דברים שאף פעם לא הבנו. וכל הטכנולוגיה הזאת זה בדיוק כמו החברה שהם בנו. זה הכל שטחי. שכשמוציאים את התקע מהשקע, אז הכל נהיה שקט ונעלם לגמרי, כאילו שנולדנו לפני 4,000 שנה. אבל יכול להיות שישימו כבר איזה משהו במקום החשמל, אבל גם את זה אפשר להשתיק, ואז גם כן הכל יהיה חשוך. כי יש רק דרך אחת, דרך אמיתית אחת, וזה להיות עם הקדוש ברוך הוא. ואי אפשר לעבור את התקופה הזאת אם לא מתחילים להוריד את הגשמיות, אם לא מתחילים להיות בעלי חסד. יהודים שאוהבים יהודים, שדואגים אחד לשני, יש את זה היום ואפילו בגדול, אך לא תמיד עם כל הלב. בן אדם שאוהב יהודי הוא אהוב על הקדוש ברוך הוא. בן אדם שיכול לבכות על צרות של יהודי אחר, זה יהודי אמיתי. בן אדם שלא יכול לסבול לראות איך שיהודים או הגויים הערב רב מנסים לעוות את התורה ואת המצוות, מי שלא יכול לסבול לראות את זה, אז הוא יהודי אמיתי. אנחנו כל כך עסוקים עם הצגות ועם כל מיני שטויות, ואפילו שהיהודי הוא בדרך כלל באופן טבעי יותר עמוק מהגוי, אבל היום יש איזו שטחיות שכולם קיבלו על עצמם, לא כולם אבל הרבה. ואני מבקש מעם ישראל, תזרקו את הצעצועים. הצעצועים זה שקר. אפילו שאפשר לקבל הרבה אינפורמציה מזה, כל מיני דברים, אבל עוד מעט נראה את האמת, מבלי לחפש בכל מיני מקומות שהם לא קשרים. אנחנו נדע את הכל, כי זה יהיה כל כך ברור. ההרס יהיה כל כך גדול, שאפשר רק לדעת ולהאמין, שרק זה שברא את זה הוא זה שיכול להרוס את זה. מי שברא את הכל, יש לו את הכוח להרוס את הכל. ובני האדם שחושבים שהם יכולים, ילמדו שזה יהיה הסוף שלהם. אבל הם לא ימותו לפני שיהיה להם ברור שהם מתו מוות שהגיע ישירות מן הכל יכול. ושהשטן שלהם ימח שמו וזכרו שהם מאמינים בו, הוא לא קיים באמת. הוא גם כן רק מלאך. גם אותו השם ברא, והשם יפרק גם אותו. הוא יפורק כי הוא עשה את העבודה של הקדוש ברוך הוא בצורה הטובה ביותר, ולפעמים אפילו יותר מדי טוב. אז הוא יפרק אותו, והוא לא יהיה מסוכן יותר. וגם הוא יהיה בין אלה, אמנם לא בצורה האורגינלית שלו, אלא בצורה אחרת, בין אלה שימשיכו לעלות ולעלות ולהגיע לנצח. שאלות ותשובות. שאלה, מה עם הכוכב? תשובה, הכוכב בא. הכוכב עם השמש ושבעת כוכבי הלכת שמסביבו הם בדרך, אין ספק. הם עוד מעט יגיעו. אתם תראו פעמיים שמש ותדעו שזהו, המסיבה נגמרה. הם לא יהרסו את העולם עם הפצצות שלהם. זה כן אמנם השתמשו בפצצות האימתניות האלה ככל הנראה, אבל הם לא יוכלו לעשות מה שהכוכב יעשה. שאלה, אומרים בשמם של צדיקים שינסו להטיל פצצות כאלו גם על ארץ ישראל, אבל זה לא יתפוצץ. תשובה, כן, שמענו את זה מכמה אנשים שהם יזרקו, יש בזה גרסאות שונות, שיזרקו כמה פצצות או פצצה אחת, אבל זה יעמוד באוויר, ואנשים יבואו להסתכל על זה איך שזה עומד באוויר ולא מגיע לאדמה. אמנם פצצה לא חייבת להגיע לאדמה, אפשר לפוצץ את זה גם באוויר לפני שזה מגיע לאדמה, אבל זה לא יתפוצץ. יש כמה גרסאות למה שאמרו צדיקים, אני לא יודע אם זה כן יהיה בדיוק ככה או לא, אני רק יודע שזה יהיה משהו עצום לראות. שאלה, לפני שנתיים בשנת תשע"ה, אחד הצדיקים, אדמו"ר ידוע בארצות הברית, אמר ליהודים לעזוב את ארצות הברית בגלל מה שהולך להיות. האם היו כאלה שעשו כך בעקבות הדברים? תשובה, נכון, הוא אמר את זה והוא צודק. אבל איך אפשר? איך זה יכול להיות? הם ישנים למחצה. הם לא יכולים להזיז את הרגליים שלהם. הם כמו זקנים, הם פשוט לא זזים. הם רצים רק כשיש איזו מסיבת בר מצווה, יש חתונה או איזה חופש, אולי נוסעים לשוויץ לפסח, אז הם רצים. ככה זה, זה כמו שיש עופרת ברגליים. שאלה, ומה עם אלה שבאמת לא יכולים לבוא, כי אין להם את האפשרות לבוא? תשובה, יהודים אמיתיים שהם צדיקים ואוהבים את השם, מאמינים וקרובים, אבל אין להם את האפשרות לעזוב את ארצות הברית, בשבילם יהיה כנפי נשרים. שאלה, ואיך אנחנו יכולים לחזק את אלה בחול כשהם רואים שהחורבן התחיל ואין להם דרך לבוא לפה? תשובה, להתפלל עליהם. אני לא יודע אם אפשר יהיה לחזק כשדברים קורים, אם תהיה אפשרות של קשר, אבל עכשיו צריכים לדבר על זה. אני חושב, לא בטוח, שיכול מאוד להיות שהמפלצת הבאה תעבור בניו יורק, ואז צריכים לדבר איתם. שאלה, האם אפשר להכין אותם כבר מעכשיו? תשובה, אפשר לנסות, אבל הם יגידו, אין לנו כסף ואין לנו איפה להיות ואין לנו ואין לנו, אז זהו, זה לא פשוט להגיע לפה. רק בגלל המחיר שזה עולה לצאת ולעלות עם כל הילדים. אך ברגע שיש איום מוחשי, יהיה הרבה יותר קל לבוא. שאלה, לא התייחסת עדיין למה שקורה בקוריאה? תשובה, מה שקורה בין קוריאה לארצות הברית ובין קוריאה ויפן וכולי וכולי, זה יתפוצץ בסוף, תהיה מלחמה. ויש סיכוי מאוד גדול שערים חשובות ייעלמו. ואז ברור דבר אחד, זה כמעט בוודאי שזה הולך להיות, ובעתיד הקרוב. כי דבר ראשון, הכוכב מתקרב. ודבר שני, רואים, פשוט מרגישים. מלחמת העולם הראשונה ככה התחילה, וגם השנייה, והנה השלישית. כל מיני דברים קטנים וגדולים, מתחילים פה ושם, כל מיני מלחמות, עד שזה נהיה מלחמת עולם. ראשונה ושנייה. ותעברו על מה שהחפץ חיים, זצ"ל אומר. זה מאוד מאוד נכון, ועוד כמה יהודים כמו האדמו"ר מפרנקפורט, כוונה לאדמו"ר מקרלין-זצוקל, המכונה הפרנקפורט, שידע באמת מה עומד להיות, הייתה לו רוח הקודש, שם יעזור לנו. הרבה צדיקים שהיה להם רוח הקודש היו בימים ההם, כמו הגר"א והבעל שם טוב וכו', אבל אנחנו נבחרנו להיות הדור האחרון, ואנחנו צריכים לעמוד בדברים מאוד מאוד קשים, ונעמוד בזה בעזרת השם. שאלה, מרגישים פחד, יש תחושה של חיל ורעדה, לא יודעים למה לצפות? תשובה, כן, זה פחד שקשה להאמין, זה יהיה הרס עצום, לא רק מהמלחמה, אלא בעיקר מהכוכב, כשיודעים בבירור שהכוכב זה ישירות מהקדוש ברוך הוא. ברור שמה שהם עושים, גם זה בא מאת השם, שברא את כל ההתנהגות הזאת, אבל זה נועד בשבילנו, שנוכל להיות חלק של הנצח. זה מתנה עצומה, להיות לנצח ולעלות ולעלות. אני אומר את זה בצורה פשוטה, אבל זה בכלל לא פשוט, וזו הנאה תמידית, בלתי נפסקת. שאלה, ארצות הברית מסמלת את העולם הזה, את עגל הזהב. עכשיו רואים איך שהיא מותקפת מכל הכיוונים, גם מהטבע וגם מהמתח של המלחמות. תשובה, טוב, ביחס לאמריקה זה נכון, אבל לפני אמריקה זו הייתה אירופה, שהיא הייתה הגשמיות הגדולה ביותר. תמיד היה מישהו, איזו קבוצה או איזה ארץ, אבל השם פשוט הוריד אותם אחד אחרי השני, אבל עכשיו הוא יגמור את כולם, פשוט יעלים את כולם. שאלה, גם אירופה וגם בארצות הברית? תשובה, הרוב בוודאי, כי באירופה כל גוי שמה נולד עם אנטישמיות בתוך הגנים שלו. יש שיוצאים מן הכלל, אבל זה הרוב הגדול. שאלה, ומה קורה בין ארצות הברית לרוסיה? תשובה, זה גם, זה הכל הצגות, זה סדר העולם החדש. יש להם כבר הסכם, זו מאפיה אחת. הם יפוצצו כמה ערים או משהו כזה, השם ישמור, ובינתיים הם ייכנסו לבונקרים שלהם. שתבינו, להיכנס לכל הבונקרים האלה זה לא פשוט. מדובר על כמה מיליוני אנשים, לא 2 מיליון, יותר מזה. וכל המערכות צריכות להיות טיפ-טופ, במצב הכי טוב. אז הם צריכים להכניס את האנשים שם, אולי שנה, אולי כמה שנים, לפני שהם ממש צריכים את זה. ולכן ברחבי ארצות הברית, אנשים נעלמים, משפחות שלמות נעלמות. וגם בארץ הם חייבים לעשות כך, כי אם לא, הם לא יכולים לדעת אם זה יעבוד, כל הטכנולוגיה הגבוהה הזו. שאלה, מה דעתך על כל השערוריות שמתגלים וכל השחיתות של השלטון פה? תשובה, זה הכל בשביל להשיח דעת, כל החקירות על ראש ממשלה. אתם תראו שזה לא יביא שום דבר. זה סתם בשביל להשיח את הדעת ממה שהם רוצים לעשות פה. עכשיו אנשים פה מפטפטים על זה כל הזמן, מהבוקר עד הלילה. זה הכל מה שיש בתקשורת, כל השטויות האלה. בכל תחנת תקשורת, אפילו באותו הזמן, הם מדברים את אותו הדבר. זה סוג של התקפה על בני אדם. בסופו של דבר, זה רק כדי להשיח דעת. שלא נשים לב שאנחנו על סף מלחמה לא פשוטה, ולא משנה אם כל השערירויות האלה זה אמיתי או לא, עכשיו הם משתמשים בזה. שאלה, כשיהיה הבלגן בעולם, מה יהיה כאן בארץ? תשובה, מה אתם רוצים לדעת הכל? אז לא יהיה שום ביטחון. ברוך השם שאני לא יודע מה להגיד לכולם בדיוק מה יקרה ומה יהיה. רק אני יודע שבעזרת השם, בארץ ישראל נעבור את זה הרבה יותר קל מאשר בכל העולם. שאלה, עצרו אתמול בת חרדית אחת, שחררו אותה רק לאחר איומים של הפגנות. תשובה, האם הם צריכים את הבנות האלה? הם לא צריכים אותם, בוודאי שלא את החרדיות, הם רק עושים צרות בשביל להשיח דעת. שאלה, אבל גם כאן יש כל מיני סוגים של ערב רב וכו'. תשובה, הערב רב השם כבר יטפל בהם. יש ערב רב שיבחו מן הארץ וימותו עם העמים, ויש ערב רב שימותו פה. שאלה, מישהו שואל אם כדאי לגור במקומות נמוכים בארץ, אם אין חשש שצונמי עלול לפגוע במקומות האלה. תשובה, ארץ ישראל יצוף, זה יראה כאילו שזה צף על פני המים. תגיד לו שאיפה שהוא זה גם טוב, וגם הערבים לא יפריעו לנו. שאלה, בעניין המחלוקת על העופות, תשובה, בנימין עונה, אני לא נכנס לדבר הזה, אני לא יודע, כמעט שום דבר שאנחנו אוכלים אין כמעט דבר שזה כשר ממש. יש כל מיני דברים שאתם לא מודעים לזה. היום תעשיית האוכל היא כל כך מסובכת שאי אפשר לסמוך על שום דבר. אז לכן, בין אם זה עוף או אפילו ירקות או חיטה, יכולות להיות בעיות. לא יודעים אם זה ישן או חדש. וצריכים לדעת אם באמת בודקים את זה כמו שצריך, ואי אפשר לדעת. ואל תשכחו שזה כל כך מסובך היום, וכל כך הרבה משתמשים במכונות בשביל כל מיני דברים, אז קשה מאוד להשתלט על זה. שאלה, שמעתי שגם את החיטה מהנדסים גנטית. תשובה, בארצות הברית הם עבדו עם גנטיקה, אז אם זה בא מארצות הברית זה יכול להיות גנטי. ייתכן שהם שיחקו עם זה. זה יכול להיות מהונדס גנטי, וגם בכל זאת אורגני, כי גדלו את זה בלי ריסוס, ועם כל זה זה גנטי. יש עוד בעיה עם העניין הזה, שזה עובר באוויר משדה לשדה, הגידולים הגנטיים. שאלה, ומה עם מה שגדל בארץ? תשובה, עד כמה שאני יודע, בארץ יש פחות, כי לא משתמשים בזה, אבל אין כל כך הרבה חיטה שמייצרים פה, אבל כאן יש יותר סיכוי שזה בסדר, ובאירופה זה נגד החוק לעשות את זה. שאלה, בדברים אחרים, חוץ מעופות, הרי בדרך כלל השאלות הן פחות חמורות מן העופות. תשובה, איני יודע, אבל יש בעיה בכל דבר. שלא אוכל עוף זה יותר קל, כי לא נכנסים לבעיות עם עופות, אבל יש עוד הרבה סוגי מאכלים שיכולים להיות בעייתיים. שאלה, מה כבר יכול להיות בירקות ופירות? תשובה, יש תפוחי עץ ודברים כאלה ששמים על זה שעבה, יש כל מיני דברים. רוב האנשים הרי הפסיקו לאסר בעצמם. אנחנו לא יודעים איך לעשות הפרשת תרומות ומעשרות. היה מעשה שמישהו רצה לבוא לשדה לראות איך עושים תרכיז תפוחי עץ בשביל הכשר מסוים. וכשבאו לראות פשוט נדהמו. היה להם גם הכשר, אבל הם השתמשו בתפוחי עץ שנפלו על האדמה כהפרשת התרומה והמעשרות, ואחר כך הם פשוט שוב לקחו את התפוחים הללו שנשרו, והכניסו את זה שוב לתרכיז, את התרומות ומעשרות עצמם. השם פשוט מביא אותנו למצב שזהו, או הוא או כלום, זהו. אנחנו מגיעים לסוף, ואנחנו צריכים לבחור איך אנחנו צריכים ללכת. ועוד דבר, אנחנו צריכים לבטוח בהשם. הסיבה שאנחנו בעולם הזה, זה בשביל ללמוד להיות עבדי השם ועובדי השם. זו כל הסיבה שאנחנו בעולם הזה, ואין סיבה אחרת. השם מכין אותנו לנצח. מי שאין לו ביטחון בהשם ב-100% ולא פחות מ-100%, לא יוכל אף פעם להגיע לנצח. ולכן, כל הניסיון שלנו בעולם הזה, זה ללמוד לבטוח בהשם, לא משנה מה. שיהיה ברור. כל העניין של החיים שלנו, של הפרנסה וכל זה, זה הכל בשביל לראות אם יש לנו ביטחון בהשם. שלא נשב ונחשוב על כל מיני דרכים שגבר על זה. אנחנו צריכים לעשות השתדלות, אבל שנדע שאם אנחנו מקבלים, זה רק מהשם. בכל החיים שלנו זה צריך להיות ככה. ולא משנה מה. בין אם הבן אדם חי או הולך לעולמו חס ושלום, בין אם הוא בריא, שיהיה בריא, ולא משנה מה. בין אם יש לו כסף או אין לו. אם הוא צריך להיות מקבץ נדבות, או שיש לו כסף מאיזה ביזנס, עסק, או משהו אחר, לא משנה. צריכים לבטוח בהשם. להשתדל לחיות כל שנייה ודקה ושעה ושנה עם התורה, ועם מה שהתורה אומרת לנו לעשות. אנחנו חייבים לבטוח בהשם, לא משנה מה, לא משנה באיזה מצב אנחנו. ולא להגדיל את הצרות, אלא להקטין אותם, כי זה רק ניסיונות, שנהיה מוכנים לניסיון הגדול. המשפחות שיש לנו עכשיו, זה לאו דווקא משפחות שהיו לנו בגלגולים האחרים. אנחנו דואגים להם ובוכים אם אנחנו מאבדים מישהו חס ושלום, אבל הוא לא מת, הם חיים עדיין, זה משהו אחר, זה נהפך להיות משהו אחר. ואנחנו, אותם הנשמות שהיו לפני כל כך הרבה שנים, שעמדנו בהר סיני, ואמרנו נעשה ונשמע, ואחר כך נכשלנו, ועוד פעם אנחנו אומרים נעשה ונשמע, הפעם לא בפורום כל כך גדול ועצום, אבל כל יהודי תמיד צריך לומר לעצמו, נעשה ונשמע, נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. אנחנו קרובים לסוף, שהסוף הזה זה התחלה. התחלה של משהו מדהים, אבל אי אפשר להיות חלק של זה אם אנחנו לא עובדים על עצמנו. אם אנחנו לא בוטחים בקדוש ברוך הוא בביטחון מלא, שרק הוא הכל יכול, והוא מכוון אותנו, והוא עושה את הכל אך ורק לטובתנו. וברגע שנרגיש את הקרבה האמיתית איתו, את האהבה שהוא מרגיש כלפינו, אז זה יעורר את הקשר שלנו איתו. ואז כל הדברים האחרים, כל השטויות, ייעלמו מאיתנו, ולא נצטרך אותם יותר. ואנחנו נהיה שמחים ורגועים ומלאים אהבה, אהבת השם. וזה יביא אותנו לאהבת המצוות. ולא רק אהבת המצוות, זה יהיה חלק שלנו, של המבנה שלנו. כי אנחנו בנויים בשביל זה. לא יהיה יצר הרע. יצר רע יהיה משהו של העבר שאנחנו נשכח ממנו. אנחנו נהיה רק יהודים שרוצים את הקרבה של הכל יכול בורא עולם. שאלה, איך מישהו יכול להבטיח לעצמו שהוא יירשם לשנה טובה בשנה הבאה? תשובה, זו שאלה טובה. אף אחד, זו התשובה. אנחנו צריכים ביטחון בשלמות בהשם, בלי גרנטיז, בלי ערבויות. שאלה, אדם שמרגיש שהוא יותר מדי שקוע בגשמיות ועם העגל הזהב, והוא רוצה לצאת מזה, איך אפשר לצאת מזה אחרי כל כך הרבה שנים? תשובה, אם אדם פתאום מרגיש שהוא רוצה לצאת מזה, הדחף יהיה כל כך חזק, הוא יתחיל לשמור מצוות, הוא ימצא את הדרך. השם ידחוף אותו חזק. אם הנשמה שלו מספיק חזקה וחשובה, השם בעצמו ייקח אותו כביכול בידיים וידחוף אותו חזק עד שהוא יגיע. הוא ימשוך אותו באוזן או באף, אבל הוא יגיע. כל יהודי, לא משנה מי, כל יהודי אמיתי, עם נשמה יהודית אמיתית, אפילו אם הוא באיזה מצב שלא יהיה, לא משנה מה, אפילו הרחוק ביותר בעולם, בשנייה אחת הוא יכול לחזור. בשנייה אחת, בחצי שנייה. הקדוש ברוך הוא לא יפסיד אפילו בעל נשמה יהודית אחת. הוא כל כך אוהב כל נשמה ונשמה, אתם לא תופסים. אפילו אנשים שהם תלמידי חכמים הכי גדולים, לא יכולים להבין בינתיים עד איפה האהבה הזאת מגיעה. וכמה שיהודי שמוצא את האהבה, את הנקודה הזאת בתוך הנשמה שלו, יכול לאהוב את השם עד כדי כך, כמו שאברהם בן אברהם, אגר פוטוצקי, זצל, לא היה מוכן לתת לגרה להוציא אותו משם בכל מיני דרכים, שרק הגרה ידע לחלץ אותו מן המוות. הוא לא היה מוכן להפסיד את המצווה הזו שהיא כל כך גדולה, למות על קידוש השם. זו האהבה הכי גדולה שרק יכולה להיות בין היהודי לבורא שלו. שאלה, איך אתה מציע להתכונן לימים הנוראים של ראש השנה ויום הכיפורים הבאים לקראתנו? תשובה, שתדעו ברור, אם נגמור את הימים האלה בלי נזק, זה יהיה דבר גדול. זה לא ברור בכלל איך שהשנה הזאת תיגמר. שאלה, אז איך להתכונן באמת? תשובה, פשוט תפתחו את העיניים ותראו מה שיש מסביב, וזה צריך להראות לנו מה קורה. הכל כל כך מפחיד יהיה, כך שיהודי אמיתי שיש לו ניסיון בהשתדלות להפעיל את הביטחון שלו, יצטרך שיהיה לו ביטחון. וכל יהודי ישמח שהשקר הולך להיות מפורק וייעלם בסופו של דבר. ואלה שעדיין בחול, אלה שבנו להם בתים מאבן, שתדעו שהם יהרוס את הבתים האלה. בתים כאלה אסור לבנות אותם בכלל. ראה לקמן במובאה שהבאנו מפרק פלא יועץ, ערך בניין. זה רק בגלל שהיהודי התרגל למקום מגוריו, לגשמיות של המקום, הוא בנה לעצמו בית שיכול להחזיק דורי דורות. ומאז הגירוש מארצנו, היינו צריכים לחיות עם מזוודות המוכנות לצאת מהגלות ולחזור. מאז ההתחלה של הגלות. נביא פה שני קטעים מספר פלא יועץ, בעניין הזה שהזכרנו, שאסור לבנות בתים מאבן לדורי דורות בחוץ לארץ. אומר בעל הפלא יועץ, רבי אלעזר פפו זצ"ל, בספרו ערך בניין, ועל כל פנים לא ירבה בהוצאות בבניינים גדולים, בניין אבנים, עליות מרווחים, מצוירים, מחוירים וכדומה, כי הכל הבל ורעות רוח, וגרים אנחנו, קצל ימינו על הארץ, וטוב לו שיוציא אותן הוצאות לבנות לו בית נאמן לעולם הבא, כי שם ביתו, ובפרט בארץ העמים, אם אפשר לו לאדם לדור ביישוב על ידי סחרות, יותר טוב שלא יבנה בתים כלל, ולא יקבע דירה בארץ תמאה, וזה מורה על אמונת הגאולה וציפיית הישועה מיום ליום, כמו שכתבנו במקומו. קטע נוסף מספר פלא יועץ, ערך גאולה. ומסימני המאמין ומצפה לישועה הוא שלא יבנה בתים רבים וחזקים ועליות מרווחים בציורים ופתורי ציצים, זאת אומרת קישוטים מסוגים שונים, בארץ נוכריה. כי מי שהוא נכון ליבו בטוח, יושב ומצפה מדי יום ביומו, כי קרוב יום השם שיקבץ נדחיו ונקומה ונעלה הר השם מקום מקדשנו. לא יקבע דירתו דירה נאה בארץ התמאה, ומה גם כי ימינו קצל עובר וגרים אנחנו בעולם הזה. עד כאן המסר הנפלא של בנימין גולדן, מסר 288 תחת הכותרת שלוש תקיעות שופר.